Mezcal suonato su Samania, molto suonato. אני אקרא את הפסקה הראשונה, היא לא ארוכה, אבל רק שנקשיב, ונתחיל קצת לברר את הסוגיה. את הלימוד הארוך הזה, שרק בבירור הידיעה שלו, תלוי הוא הביאור של פתרונן של כל השאלות הקשות שבחיינו הפרטיים והכלליים, אנחנו חייבים לבררו בירור אחר בירור, בספרות ובחיים, ולא ערף, ולא שום התרשלות כלל וכלל. הבירור הזה הוא ידיעת הערך של הקודש ושל החול, בייחוד במזוגם ובחיבורם בחיינו הפרטיים ובחיינו הכלליים, בייחוד בחיי התנועה הלאומית שלנו, שנתעוררה בתקופה האחרונה בצורה כל כך בולטת ומרעשת, נקודה. חייבים אנו לעקור את הטעות המצויה בשתי הקצוות, מחויבים אנחנו לברר ולהודיע את המציאות של שני הצדדים הללו ביחד בחיינו, את אי האפשרות להכחיד או גם לעזוב את אחד מהם, הקודש והחול יחדיו שני יסודות של חיים הם לנו. שניהם דורשים מאיתנו פיתוח והערכה נכונה, טיפול והשגחה. והמזיגה היפה של שניהם באיפויים ושיפורם, תעלה את כל העולם לערך העליון של הדרת עוז קודש קודשים. עד לכאן הרב מדבר על החשיבות של הבירור הסוגיה של הקודש והחול. עכשיו הרב מגדיר את ההגדרה. מה זה קודש, מה זה חול? אם יאמר החול להינתק מן הקודש ולהפקירו, שולח החול בעצמו בזה יד בנפשו. ואם יאמר הקודש לעזוב את החול, הרי הוא מדלדל בזה את כל ערך החיים וכל ערך המפעל וההשפעה שלו לטובתו ולטובת העולם. סיכום של הפסקה הזאת, הקודש והחול אחים אמה. יד ביד מחויבים הם ללכת כל אחד במסילתו, על דרך החיים וביותר על דרך התחייה הלאומית, אשר לנו להחיותה באמת. טוב, בואו נפיל. את הלימוד הארוך הזה, שרק בבירור הידיעה שלו תלוי הוא הביאור של פתרונן של כל השאלות הקשות שבחיינו הפרטיים והכלליים, אנחנו חייבים לבררו בירור אחר בירור בספרות ובחיים, ולא ערך ולא שום התרשלות כלל וכלל. הבירור הזה הוא ידיעת הערך של הקודש ושל החול. כרגע אני עושה דבר שקצת קשה לעשות אותו, לנסות להבין את המשפט הראשון אפילו, כשאנחנו אפילו לא יודעים מה זה קודש ומה זה חול. אבל כרגע באופן מאוד שטחי ומאוד ראשוני, הייתי אומר את זה ככה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, אני אגיד את זה אחרת רגע. הקדוש ברוך הוא לא, הוא מעל לכל מה שאנחנו מכירים. כלומר, הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, אין לו גבולות. הוא אין סוף. כשהוא ברא את העולם, הוא החליט שהוא מתגלה דרך שני מסלולים. מסלול אחד כרגע נקרא לו קודש, מסלול שני כרגע נקרא לו חול. כרגע אני אומר את זה בהגדרה מאוד שטחית וראשונית ולא מדויקת. אם הקדוש ברוך הוא איזשהו אינסוף אלוהי, אז כשהוא עטף את עצמו באיזושהי מעטפת קלה, קטנה, קוראים לזה לבוש, קליפה, מחיצה, לא משנה איך נקרא לזה, אז כשהוא עטף את עצמו באיזשהו לבוש קל, זה נקרא קודש. כשהוא עטף את עצמו בלבוש עבה, זה נקרא חול. ניקח דוגמה מטופשת לחלוטין. איפה הדף שתרמת פעם שעברה? חבל הדף פשוט. זרצת אותו. תסתכלו רגע. אני ממש מנסה להסביר את זה בצורה הכי פשוטה שאני יכול להסביר כרגע, ממש כהקדמה ממש. נגיד שהאינסוף האלוהי זה זה. איזה שפע אלוהי שיורד מלמעלה למטה. נגיד שזה נכון. עכשיו, האינסוף האלוהי הזה הוא אינסוף. אם אני שם על האינסוף האלוהי הזה מעטפת דקה, נגיד את זה בשפה טכנית לגמרי, אם אני מלביש את האור האלוהי הזה לבוש שמאל, קטן, האור האלוהי שיצא החוצה עם הלבוש שמאל, מה יהיה? אקסטרה לה. נכון? כלומר, לבוש דק על האינסוף האלוהי, נקבל אור גדול בחוץ. אם אני מלביש לבוש עבה על האור האלוהי, על המקור האלוהי, סליחה, מה נקבל בחוץ? שמאל. זאת אומרת, לבוש שמאל, התוצאה שווה אור אקסטרלט, לבוש אקסטרלט, התוצאה שווה אור שמאל. כשהקדוש ברוך הוא ילביש את עצמו במחאות, בלבוש דק, בלבוש קטן, התוצאה שקיבלנו נקראת קודש. כשהקדוש ברוך הוא הלביש את עצמו בלבוש עבה, התוצאה שקיבלנו נקראת קודש. הגדרות ראשוניות. בסדר? למה אני אומר את זה? כי בעצם המקור של הקודש והחול, מה המשך המשפט? המקור של הקודש והחול, נו, אפשר לסגור את הדלת? המקור של הקודש והחול הוא אותו מקור. בסדר? לכן, אם למשל על פי פירוש אחד, כשהתורה מדברת על הערך שנקרא שמיים, בראשית ברא אלוהים את השמיים, הכוונה, כרגע לא נוכיח את זה, אבל הכוונה היא הבריאות הרוחניות שהקדוש ברוך הוא ברא, הספירות, המידות האלוהיות וכו', העולמות הרוחניות. וכשהתורה מדברת על המילה ארץ, בראשית ברא אלוהים את השמיים את הארץ, הכוונה על הממדים החומריים של העולם שלנו, אז המקור של השמיים והארץ הוא אותו מקור, אלא שהשמיים ייקראו קודש, והארץ, באופן יחסי, ייקרא חול. בסדר? אם כן, למה ההקדמה הזאת חשובה? כי הרבה פעמים, כשהרב אומר כאן, מי ששם לב כמה פעמים, שחייבים אנחנו לעקור את הטעות של שתי הכתבות. הטעות שאומרת או קודש או חול, הקודש והחול הם שני אויבים, זה לזה, ולכן אם אתה רוצה לשלוט חיים אתה צריך לבחור באחד מהם או הקודש או החול. לכן כשהרב אומר בסוף המשפט, בסוף הפסקה, מי ששם לב, הקודש והחול אחים הם. אחים זה לא אומר שהם זהים. כל אחד שיש לו כוח יודע שהוא ואחיו זה לא אותו דבר, למרות שאולי יש פילום תאומים, אבל פה הקודש והחול הם עדיין לא תאומים. אבל כל אחד יודע שלמרות שהקודש, שלמרות ששני האחים הם לא דומים, המקור שלהם הוא אותו מקור. כלומר, המקור של ראובן ושמעון זה אותו אבא ואותה אמא. בסדר? זה חשוב מאוד. כלומר, אותו מקור הוציא שתי תוצאות, ששתי התוצאות הן שונות, אבל המקור הוא אותו מקור. זאת אומרת, אני אומר את רגע בשפה אחרת, אם אני מבין שהקדוש ברוך הוא החליט להלביש את עצמו בשני לבושים, זאת אומרת שיש ערך לכל אחד מהלבושים האלה בפני עצמו, ואנחנו צריכים לייצר או אנחנו צריכים לברר וליצור את היחס הנכון בשני הלבושים האלה. כי אם הקדוש ברוך הוא חושב שכדי שהוא יתגלה בעולם מספיק שהוא יתגלה בלבוש אחד, למשל חול, אז לא צריך קודש, אז למה הוא ברא את הקודש? וכן איך, אם אנחנו חושבים שהוא ברא את הקודש, אז למה הוא ברא את החול? אם הקדוש ברוך הוא ברא בריאה שגם יש בה ממדי קודש וגם יש בה ממדי חול, אז זה אומר ששניהם נצרכים. בסדר? אנחנו היום אולי נקדים כמה הקדמות מאוד בסיסיות, מאוד ראשוניות, מאוד שטחיות אפילו. בסדר? אם כן, כשהקדוש ברוך הוא החליט שהוא מתגלה אלינו, או שהוא יוצא מעצמו במרכאות אל מציאות שנקרא לה כרגע עולמות, אז הוא החליט שהוא יתגלה בשני סוגי לבושים, לבוש עבה ולבוש דק, הלבוש עבה יקרה חול, הלבוש הדק יקרה חול. בסדר? כן או לא? שימו לב, לפי זה כבר אנחנו מתחילים להבין שיחסי קודש וחול הם לא נגמרים רק במה שאנחנו קוראים קודש וחול. זאת אומרת, לימוד תורה קודש, לימוד מתמטיקה חול. זה לא זה. העולם הזה הוא חול ביחס לעולם הבא שהוא קודש. העולם הבא הוא חול ביחס לעולם הבא אחריו. יכול. איזה מין? הייתי אומר לבוש שווה ולבוש דק. לבוש שווה ולבוש דק. כלומר, ככל שאנחנו יותר מקלפים את הלבושים, אנחנו חושבים יותר את המקור הפנימי. את המקור הפנימי הזה. והתפקיד שלנו בעצם זה לאט לאט לקלף. כמה שניתן. כמובן, גם להתגלות בתוך המעשת את הנדבר הזה. בסדר, אם כן, יחסי קודש וחול הם בעצם יחסים, נקרא לזה, בהדרגה. כלומר, מה שאני אקרא לו קודש בשלב מסוים, בממד מסוים, הוא יכול להיות חול ביחס לממד הבא. בסדר, למשל דוגמה. מהי הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה שיש בה יותר ממד קודש משאר הבריאות? האדם. אבל כשיש מציאות שנקראת ישראל, אז האדם הוא חול ביחס לקודש שנקרא ישראל. כשיש מציאות שנקראת כהן בישראל, אז ישראל רגיל הוא חול ביחס לכהן. וכו'. זה בממד אדם, אבל יש עוד ממדים. בסדר, הבנו פחות או יותר. אם כן, קודש וחול, זה שני הלבושים שהקדוש ברוך הוא לבש את עצמו, שדרכם הוא החליט שהוא מתגלה בעולם. במדרגות שונות. האם יש בריאה מיוחדת שבה הקודש והחול נפגשים ביחד? האם יש בריאה כזאת? כן, האדם. שהרי נאמר בפסוק, כולנו מכירים, ויפח, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח ועפר נשמת חיים, התופעה, ויהי האדם לנפש חיה. שואלים כולם, הרי גם בעלי החיים עליהם נאמר, ויאמר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה. ובאמת הארץ הוציאה נפש חיה. אז אם האדם, אם בעלי החיים יקראו נפש חיה, והאדם נקרא נפש חיה, במה שונה נפש החיה של האדם מנפש החיה של הבהמה? אז אונקלוס אומר רוח ומים. רש"י אומר, מחדד את אונקלוס, מתווסף בו דעה ודיבור. אבל מפרשי הפשט, אומרים פשוט, ככה, מלבים, ספר המידות ועוד, שהאדם, נפש החיה של האדם כוללת שניים. כוללת מצד אחד את הממד החולי, עפר מן האדמה, מצד שני את הממד הקודשי, נשמת חיים, והרכב של שניהם, נשמת חיים בתוך עפר מן האדמה, זאת הנפש החיה המייחדת את האדם. לעומת, למשל, נפש החיה של בעלי החיים, ששם כתוב, תוצא הארץ נפש חיה. ומי שהוציא את נפש החיה של החיה, היא הארץ. לא השמיים. אבל האדם, יש בו ממד של שמיים, בנוסף לארץ. בסדר? יש פירוש מופלא של הכלי יקר. שראיתי אותו סך הכל לפני שבוע. חידוש מבהיל. הוא אומר כך. זה לא קשור אלינו עכשיו, אני לא יכול לא להגיד עכשיו, אל תמנה טוב מבעליו, זה לא מתוקים. הוא אומר הכלי יקר. ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה. ויפח ועפר, נשמת חיים. אם כן האדם יכול, מה זה יכול? מחויב להיות נשמת חיים בתוך עפר מן האדמה. סוף הפסוק, ויהי האדם לנפש חיה. אומר הכלי יקר, אף על פי שיש באדם נשמת חיים פוטנציאלית שתאיר במדרגת הקודש את עפר מן האדמה של החול, אך פסוק חותם, ויהי האדם לנפש חיה. זאת אומרת, אומר הכלי יקר, אם אתה חושב, אם אני חושב, שעצם זה שיש ברמה המהותית צד שנשמת חיים באדם, קודש, ביחס לחול שבו עפר מן האדמה, זה אומר שהקודש יתגלה בו בהכרח, תדע לך שלא. כלומר, אם האדם לא ילמד את המנגנון שדרכו הוא חושף את נשמת החיים באפר מן האדמה שבתוכו, מה הוא יהיה? נפש חיה. הוא יהיה בדיוק בעלי חיים. ובצד האמת יותר גרוע מהם. כלומר, סיום את הפסוק ויהי אדם לנפש חיה, בא לברר לאדם את הכלי יקר שלמרות שיש בו מהות של נשמת חיים, אם הוא לא יחשוף לגלות אותה, שהכלי היחידי שיכול לגלות אותה, אומר הכלי יקר, זה השכל, אז הוא יהיה נפש חיה ממש כמו בעלי החיים. מבהיל. יש פה כלי יקר? תביא לזה משהו. יש כאן? אוקיי, תראה. עד שאת ניסה זה נפש. כן. זה מה? לא, לא אמרתי שאין הדבר קדושה מצד עצמו. יש קדושה מצד עצמה, אבל היא לא תצא מהכוח אל הפועל, אלא אם כן אנחנו נוציא אותה מהכוח אל הפועל. זה מזכיר בדיוק את מה שהמהר"ל כותב בתפארת ישראל תרגיל. שאל יגיד, אל יחשוב, אל ידמה אדם לעצמו, הוא קורא לזה שם הונאה, מחשבת פיגול. אל ידמה אדם לעצמו שזה שיש בתוכו ממד אלוהי, זה אומר שזה טבוע בו כטבע, וזה אומר שזה משפריץ החוצה באופן טבעי בלי שהוא עושה שום השתדלות. זה לא נכון. אלא אומר המהר"ל, לכן האדם נקרא אדם מלשון אדמה, לא כי הוא נברא מן האפר מן האדמה, אלא יש בו תכונת האדמה. מה תכונת האדמה? שיש בה פוטנציאל הצמחה, אבל כדי שהפוטנציאל הזה יצא לתוך לפועל, צריך לעבוד אותו. ואם אנחנו לא נאבד את האדמה, הפוטנציאל, הכישרון הזה של ההצמחה, לא יצא לתוך לפועל. אז האדם נקרא אדם על שם האדמה, לא כי הוא נברא מחומר האדמה, אלא כי יש בו תכונת האדמה. כך אומר המהר"ל, מה תכונת האדמה? שהוא מסוגל להוציא מהכוח אל הפועל, אבל אם לא יוציא מהכוח אל הפועל, אם לא יתאמן כי יעבוד על זה, לא יגלה. תודה רבה. אומר הכלי יקר, זה לא נושא שלנו, אבל חבל לאבד את זה. ויפח באפיו נשמת חיים, פרק א', פרק ב', פסוק ז', ויפח באפיו נשמת חיים והיה גם נפש חיה. בהתחלה מביא את רש"י, אחרי זה עקדה, אומר שהפירושים דחוקים, ואז הוא אומר כך, הוא דוחה כמה פירושים, ואז אחר כך הוא אומר את הדבר הבא: לפיכך לבבי לא כן ידמה, כי אם לפרש הפך דבריהם ממש, הפך דברי רש"י, הפך דברי בעל העקדה. כי נשמת חיים היא הנפש המשכלת הנצחי. נשמת החיים זה הממד האלוהי שבאדם, שתכף נראה שיש בו ממה של ספר. צא ולמד, מי הנופיח? ויפח באפר, ברוך הוא נפח, מן זה נפח מדילה נפח. צא ולמד, מי הנופיח? ותמצא שזה מדבר בחלק אלוק הממד. ויאמר, תראו איזה משהו, משהו. אף על פי שנפח השם באדם נשמת חיים המשכלת. מכל מקום, והיא האדם בתחילת הווייתו לסתם נפש חיה, כשאר בעלי חיים, כי אדם עיל פרא יוולד, ועיקר שלמותו תלוי בחריצות השתדלותו וטוב בחירתו, כשיפקח הן את שכלו בבואו בימים. זה לא מונח, לאף אחד זה מונח אצלך כטבע, זה לא ודאי שתוציא זה מהכוח אל הפועל בכלל, אם לא תסתדל ותהיה חרוץ. אבל בתחילת הווייתו, אף על פי שכבר נופח בו נשמת רוח חיים, מכל מקום אין הנשמה בו בפועל, כי אם בכוח לבד, רק בכוח לא בפועל. ואם לא ישנס מותני זריזותו לצאת בראש החלוץ ללחום מלחמת השם, הרי הוא בבהמיותו ונמשל כבהמה. עוד משפט אחד, וגילה לנו הכתוב דבר זה ממש המערל פרק ג', שלא יצאה האדם בעצמו לומר שבלא יגיע ועמל יבוא לידי שלמותו אשר כבר נוצר עמו, כי יש בו נשמת חיים, ויסמוך על יתרון זה שנמצא ביצירתו. כי אין הדבר כן, אתה רצית לדבר על זמן חורף, על עמל, על עבודה, בבקשה, הנה גם, אלא הכל תלוי בפועל כפיו, כי יש בידיו תמיד להחליף לאמיר הטבע בשכל והשכל בטבע. ומטעם זה, זאת עוד הערה שאתי יקר שגם אומר אותה המשך חוכמה שהזכרת עכשיו, ומטעם זה לא נאמר ביצירת האדם וירא אלוהים כי טוב. שהרי ברוך הוא ברא בחמשת הימים הראשונים את מה שברא, נאמר וירא אלוהים כי טוב, וירא אלוהים כי טוב. והיום השישי שברא את האדם לא כתוב וירא אלוהים, לא כתוב כלום. ומטעם זה לא נאמר ביצירת אדם וירא אלוהים כי טוב, לפי שביצירתו עדיין לא ניכר מה טובו ומה יופיו. דרך אגב, לפי הכלי יקר הזה, אני מסביר לעצמי עוד חושב. מה ברא השם ביום החמישי? מה ברא השם ביום החמישי? מה ברא? את החיות. מה ברא ביום השישי?
את
האדם. איזו טעות שאושרשה מהגן, אני לא מצליח להבין למה. מה ברא הקדוש ברוך הוא ביום החמישי?
עופות ודגים.
עופות ודגים, כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא כל מיני סוגים של בעלי חיים, ביום החמישי הקדוש ברוך הוא ברא את בעלי החיים המעופפים ואת בעלי החיים הימיים. מה הוא לא ברא? את בעלי החיים היבשתיים. רגע, אני קורא שתאמינו לי שאני צודק. לא, אתם לא תאמין? ביום החמישי, אני קורא. ויאמר אלוהים, ישרצו המים שרץ נפש חיה, ועוף יעופף על הארץ לפני רקיע השמיים. אם כן, בעלי החיים הימיים ובעלי החיים המעופפים. באוויר ובים. מה עם היבשה? לא כתוב. ועברה אלוהים את התנינים הגדולים, את כל נפש חיה רומסת, אשר שרצו המים למיניהם וכו', ואת כל עוף כנף למיניהו, ויאמר אלוהים כי טוב. ויברך אותם אלוהים לאמור פור ומילאו את המים בימים, והעוף ירד בארץ, ויהי ערב בבוקר יום החמישי. מה ברא השם ביום השישי? ויאמר אלוהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחייתו ארץ למינה. אם כן, את הרמסים, את החיות ואת הבהמות. ואז אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, כל הרמס אדם למינהו, ואומר אלוהים פתאום. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. לא מבין, ריבונו של עולם, אם התחלת לברות בעלי החיים ביום החמישי, תסיים. למה רק את העופות ואת הדגים ואת הרמסים, החיות והבהמות, השארת ליום השישי שבו בראת את האדם? קושיה, לא? תשובה. לפי יקר.
לא נשקיע, אני אחר.
שאם אנחנו לא נבין שנשמת החיים שהיא מהותנו צריכה לצאת אל הפועל ויכולה לצאת אל הפועל רק על ידי חריצותנו והשתדלותנו, אנחנו מהר מאוד נהיה בהמות חיות ורמסים, שהבעלי חיים האלה הם בעלי חיים הרבה יותר בהמיים, הרבה יותר יסים מעופות ודגים. דרך אגב, אור החיים הקדוש פילף לאופות. אומר על דרך הדרש, אולי על דרך הרמז, ויאמר אלוהים, פסוק הבא, פרק א', נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. מה זה וירדו? רדיה, מלשון שלטון, רודה, נכון? אומר אור החיים הקדוש, וירדו לא רק מלשון רדיה אלא מלשון ירידה. זאת אומרת, ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, נשמת חיים בתוך עפר מן האדמה, ואם הוא לא יהיה כזה, אז מה הוא יהיה? הוא יתחיל לרדת וירדו. מה בהתחלה הוא יהיה? דן, אחר כך אור, אחר כך בהמה, אחר כך אחר כך רמס. אני קורא את לשונו, אז לא תגידו שאני ממציא. הוא אומר אור החיים, ובדרך רמז רמז באומרו לשון ירידה, על דרך מה שהודיעונו זכרונה לברכה, כי באמצעות מעשי האדם ירד במדרגתו מבחינת אדם לבחינת דגים ולבחינת עופות ולבחינת בהמה ולבחינת שרצים, כפי ערך החטא יושפל אדם מבחינת מעלתו, עד אשר ירד מטה מטה רחמנא ליצלן. והוא שרמז כאן בשעת הבריאה חלקי ירידות ההדרגות שבהן יקבל עונשו, וגם שבאמצעותם יחזור לשורשו. והקדים לומר ירידת נפש אדם למדרגת הדגים, וירדו בדגת הים, ירידה ראשונת הדגים. הדג זה הבעל חיים הכי פחות בהמי, הוא תמיד במים במקווה טהרה, והוא לא צריך שחיטה, הוא יחסית טהור הדג, לכן האוכל דג ביום דג נמצא מדג וכו'. והקדים לומר ירידת נפש אדם למדרגת הדגים, כי ירידה מיועדת לנפשות הרמות, כי יחסו שיתרד נפשם מגלגלקן האורחי הרצות. אומר, מדבר על הגלגולים גם, שאדם שלו היה משהו צריך להיות בהתחלה להתגלגל לדג, אם לא יותר גרוע לאוף, יותר גרוע לבמה, יותר גרוע לרמס. אבל לא צריך להגיע לגלגולים במובן של גלגולי הנשמות, אלא פשוט האדם, יש הרבה אנשים לצרנו הרב שחיים במדרגת דגים, הוא בן אדם, בן אדם עולה חי פה, אבל הוא דג. טוב, דג זה אותו ביחסית לבמה, אור החיים. מה אני אעשה? וידי לומר ירידת נפש אדם למדרגת הדגים, כי ירידה מיועדת לנפשות הרמות, בו יחתאו שתרד נפשם גלגל בדגים. ולזה יחס הכתוב להם במקומם אסיפה, אסיפת הדגים, כי אין להם להצטער בתר שחיטת חרב, אלא אסיפתם מטרת אותם. אחר כך ירידה יותר קשה, אחר כך אמר ירידה פרוטה ממנה, והוא גלגול הנפש באוף, וזה יצטער צער יתר על הדגים, כי צריך מליקה, וציווה השם ברוך הוא בו חצי שחיטה. ואחר כך אמר ירידה בבהמה, שהיא בחינה גרועה יותר וצרו מרובה. ואחר כך אמר ירידה שהיא בדומה וצומח בכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. עוד את הגרוע. וואו, אור החיים. אני חוזר למה שהתחלנו, לא נברח מהנושא קודש וחול. אם כן, אם הקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא מתלבש בו בשני לבושים, קודש וחול, האם יש בריאה אחת שבה הקודש והחול ביחד? כן. והיא האדם. כרגע נגיד משפט שתאמינו לי, אבל נוכח אותו בהמשך, הוא בפרט הבריאה האנושית הנקראת ישראל. לא סתם אדם, אלא אדם ישראל. לא, אבל כן. אבל בוא נשמור את זה, זה נושא רחב הנושא הזה, אנחנו נשמור את זה, עוד נטפל בסוף השם. בכל אופן, אם כן, האדם כלול משמיים וארץ. דרך אגב, היום אני בשיעור של דרך אגב, אני רואה. מערד, גמרא מסכת חולין אומרת, שואלת שאלה. כתוב שאדם חייב בשילוח הקן, בתנאי ש... איפה הקן נמצא? כי אם עשית לצפור לפניך, בדרך אורך. אבל איפה הוא צריך להיות? במציאות, איפה הוא צריך להיות? כן, אבל איפה הוא צריך להיות? על העץ או? מה? כי אם עשה כאן ציפור לפניך בדרך על העץ או על הארץ, נכון? כלומר כאן ציפור ששייב את משוח הקן זה או על הארץ או על גידולי הקרקע, על העץ. יפה, שואלת הגמרא מסכת חולין דבר לכאורה מוזר ביותר. כן בראשו של אדם. היה אדם, והיה לו פתאום כן על הראש. הוא יכול לקיים מצוות שילוח הכן, יש ביצה שם בתוך הכן, שנמצאת על הראש הזה. שואלת הגמרא, כן בראשו של אדם, חייב בשילוח הכן עליו. עכשיו כלל גדול, ככל שגמרא יותר מוזרה זה מראה שיותר עמוקה. זאת אומרת שאנחנו צריכים קצת יותר להעמיד שם עכשיו. כלומר, ברור שהגמרא לא מנסה לצייר כאן ציור טכני שיש כן בראשו של אדם חייב לשלוח הכן עליו. אומר המהר"ל, שאמרת, הראש של האדם, זה ממש הכי יקר, שהוא השכל שלו, מקום השכל, שהוא הכלי שדרכו תחשף הנשמה, נשמת החיים באפר מן האדמה. כלומר, הכלי שדרכו הקודש יתגלה דרך הכל שבאדם, זה השכל שלו. שואלת הגמרא, האם הראש של האדם שמבטא את שכלו, שיחשוף את נשמתו, האם הראש הזה נקרא ארץ או לא ארץ? האם זה ארץ או שמיים? דרך אגב, המסקנה חייב או לא חייב? כלומר, אפילו הראש של האדם הוא ארץ, דרך שם שמיים. אני חוזר אלינו. אם כן, הקדוש ברוך הוא מתלבש שני לבושים קודש וחול, והבריאה שהוא ברא, שבה שני הלבושים האלה נגדלים באופן מלא, זה האדם. ולכן אומר הרב אצלנו, השאלה הכי שאלתי, שמקיפה את כל החיים, שבפתרון שלה תלויים כל החיים שלנו, זה איך אנחנו פותרים את השאלה של היחס בין הקודש והחול, שלא רק קיים בעולם, אלא הוא מהות האדם. אפר מן האדמה נשמת חיים והיה אדם לנפש חיה. אני קורא עכשיו את החלק שלנו פה אצלנו, את הלימוד הארוך הזה, תכף נסה להבין אולי למה רב רומז פה, שרק בבירור הידיעה שלו, אם אנחנו נברר את הבירור הזה, תלוי הוא הבירור של פתרונן של כל השאלות הקשות שבחיינו הפרטיים והכללים, האדם הפרטי, המשפחה, האומה, האנושות, הכל, ההיסטוריה, הכל. הפתרון של כל השאלות הכי קשות, החל מרמת הפרט עד רמת הכלל, הוא תלוי בביאור הפתרון של השאלה הזאת. מה היחס בין קודש לחול? שאצל בחור ישיבה מצוי לישיבת גדרות, זה מה היחס בין בית המדרש לבין החדר. אצל בחור בוגר ישיבת גדרות, זה מה היחס בין תורה, מצוות, ערכים, אידיאלים אלוקיים, לבין עבודה, קריירה, פרנסה, משפחה וכו'. זאת השאלה שאנחנו כל הזמן עסוקים בה. אולי אנחנו לא מגדירים אותה כשאלת היחס בין קודש לחול, אבל כל ההתלבטויות שלנו זאת ההתלבטות. בחור רוצה להתחתן עם בחורה, אז הוא כל הזמן על הציר הזה של ברור קודשי, ברור חולי, מראה חיצוני, אופי, אישיות, תורניות, ערכיות, אידיאליסטיות. כל השאלות של החיים הן תלויות בשאלה קודש וחול. האם להגיע מארוחת ערב לשיעור הזה? וזה כפשוטו ממש. טוב, אני לא יודע, אני אשור לא רואה, אני מקווה שזה משהו.
לפי זה לא נפסיק להתלבט. כל דבר יש בו קודש וחול.
יפה, לפי זה אומר הרב, הבירור הזה הוא צריך להיות בירור על גבי בירור. אנחנו חייבים לבררו בירור אחרי בירור. בכמה נפות היו מנפים את הסולת לקורבן מנחה במקדש, או לקורבן חת העומר, אני כבר לא זוכר. 13 נפות, אומר את המשנה. 13 נפות היו מנפים, ניפוי אחרי ניפוי אחרי ניפוי, עד שהיו מקבלים סולת נקייה לגמרי. אומר הרב,
גם בלימוד תורה
יש. רק עוד משפט, עוד משפט אחד שנייה. את הלימוד הארוך הזה, הביטוי ארוך, מה מזכיר לכם? שולחן ארוך, מה זה מזכיר לכם בתורה שולחן ארוך? כן, אבל מה זה מזכיר לכם רש"י על התורה? איפה רש"י אומר כשולחן ארוך? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם כשולחן ארוך לפניהם. שולחן ארוך זה שאומר, זה אומר שהשולחן ארוך, זאת אומרת שהצלחות במקום, הסכום במקום, האוכל במקום, הכל מדויק, כל פרט בשולחן עומד במקומו המדויק. יש כאן סך החלקים והרמוניה, פסיפה ספת וכללי בין כל החלקים בצורה מדויקת. זה נקרא שולחן ארוך. ואם השולחן לא ארוך, אז הוא לא ארוך.
ואם חסר פה פרט אחד, אז אני אפשר לקרוא לשולחן ערוך. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם כשולחן ערוך. תפרוץ את זה לפניהם. אומר הרב, אולי הוא עומד לזה, את הלימוד הערוך הזה, הפתרון של הסוגיה של היחד מקודש לכל, הפתרון לכל השאלה הזאת צריך להתברר ברור אחרי ברור, ניפוי אחרי ניפוי, דיוק אחרי דיוק, עד שבסוף זה יהיה ערוך לגמרי. הכל ערוך, הכל ברור. אבל אני בהמשך שכל הקשיים של החיים שלנו וכל הבלבולים ברמת הפרט, ברמת עם ישראל, ברמת האנושות, ברמת ההיסטוריה, ברמת עיכובי גאולה, הכל הוא תוצאה של חוסר הבירור הזה. לכן את הלימוד הארוך הזה, שרק בבירור הידיעה שלו, בלימוד, בידיעה, תלוי הוא הבירור של פתרונן של כל השאלות הקשות שבשלום הפרטים הכלליים, אנחנו חייבים לבררו בירור אחר בירור, בספרות ובחיים, בלא ערך, בלא שום התרשלות כלל וכלל. על איזה בירור אתה מדבר הרב? הבירור הזה הוא ידיעת הערך של הקודש ושל הכל. שרב יגיד בהמשך שהרבה פעמים אנחנו או בקודש או בחול, או מערבבים בין קודש לחול, וכאן מגיעים כל הכישלון.
לערבב זה לא טוב?
לערבב, אנחנו נראה בהמשך שזה חמור ביותר. יש כאן כמה פסקאות שהרב אומר מה קודש מערבבים. למשל, זה לא קשור לכאן, הרב אומר בעיניה כידוע, בעיניה שבת א', על המראה הידועה, שנכנסו,
להפוך קודש
שנכנסו יוונים לאחד, תימו כל השמנים. שואל הרב, למה לא כתוב שנכנסו יוונים לאחד ותימו כל השמנים? אומר הרב, עצם הכניסה של יוונים לאחד, זה תומה. אז עכשיו בשם קידוש החול, קדושת החומר, אני הולך לטייל בארץ ישראל. אולי זה סתם חולים. כלומר, ההבדלה, הרב אומר כאן בכמה פסקאות, שאם אנחנו רוצים באמת להגיע למצב של הכללה בין קודש לחול, חייבים להגיע להבחנה מדויקת של הבדלה בין קודש לחול. והרב אומר בהמשך שכל קלקולי החיים זאת ההכללה שלא עשינו את ההבדלה. ואני אומר אותם, דווקא בהשקפת עולמנו, בהשקפה שיש לפניה רק קודש, והחול הוא מבחינת המוקצה מחמת מיורס או איזשהו בדיעבד אחד גדול. שם איך הוא שיות? שם הקודש מאוד ברור, בכנסת ותמונה של מותורה מצוות, כל משהו, עבודה, פרנסה, לאומיות, מדינה, כל זה בחוץ. להשקפה השנייה שאומרת לכל חול אין קודש, אין לשום קושיות. אין לפני העולם של קודש. אבל להשקפה שאומרת, הקודש והחול הם מקור אחד, שני לבושים של אותו מקור, ושניהם חשובים, והשלמות העולם תופיע רק על ידי שניהם, ההשקפה הזאת חייבת לברר את היחס בין הקודש לחול. כי אחרת יהיה כאן בלבול כך חמור מאוד בין קודש לחול. בשם קידוש החול אנחנו נחלל את הקודש. בסדר? זה ברור, רבותיי. אנחנו מתחילים להבין שהסוגיה הזאת היא סוגיה קריטית, היא מאוד חשובה. היא הסוגיה של כל הסוגיות. כל אחד מכם עכשיו יישב עם עצמו שיגמר השיעור הזה, אחרי ערבית, 3 דקות במקומו. יחשוב על 5 תחומי חיים שמטרידים אותי. זה יכול להיות עבודה, זה יכול להיות בינו לבינה, זה יכול להיות מדינת ישראל, זה יכול להיות יחס להורים ילדים, לא משנה. כל התחומים, ישיבה צבא, לא משנה. אחרי שהוא יפרק, הוא יוציא את כל ההתלבשויות של הסוגיות האלה שנושאים האלה, הוא יקלט, הוא בסוף ידלה, בעצם יש כאן שאלה אחת, קודש חול, זהו, מה היה? זאת השאלה שעומדת בעצם בבסיס כל השאלות. אומר, בפתרון של השאלה הזאת תלוי הפתרון של כל השאלות הכי קשות שבחיים שלנו. אתם מסכימים או לא? מה? כן, בבקשה. נכון. חוסר הבנה במושג האלוקי מצד עצמו ובסדר התגדותו במציאות. כן, זה נכון. טוב, בואו נקדם עוד טיפה. אומר הרב, בייחוד במיזוגם ובחיבורם בחיינו הפרטיים ובחיינו הכלליים, בייחוד בחיי התנועה הלאומית שלנו שנתעוררה בתקופה האחרונה בצורה כל כך בולטת ומרשת. זאת אומרת, יחסי קודש וחול, א', הם לא רק בחיי הפרט, אלא הם ודאי בחיי עם. ובפרט בתקופה האחרונה, דברים האלה נכתבו לפני כ-100 שנה, קצת פחות, ובפרט בתקופה, לא פחות, בערך 100 שנה, ובפרט בתקופה שבה מתעוררת, או מתעורר המהלך הלאומי החולי של האומה, ציונות, שליה לארץ, מוזגלויות, אחרי הרב הקמת מדינה, ביסוס מדינה וכו', שהשאלה הזאת כבר לא שאלה פרטית של לימוד תורה מול עבודה, או קריירה מקצועית מול ישיבה, אלא מדובר על דבר הרבה יותר כולל, הרבה יותר מקיף. מה היחס בכלל לעוד צדדי החול ברמה של ציבור, ברמה של עם, ברמה של מדינה? האם זה ביטול תורה בכלל? האם זה הכרע? האם אנחנו עושים את זה כי אין ברירה? זה הכרחי? האם זה אולי קודש? לא יודע, הבירור הזה צריך להתברר. וכאן הרב אומר, מי ששם לב, שתי מילים מעניינות. בייחוד, הרב אומר את המילה בייחוד פעמיים, בייחוד, א', במיזוגם ובחיבורם בחיינו הפרטיים ובחיינו הכלליים, בייחוד בחיי התנועה הלאומית, הציונות החילונית שלנו, שנתורה בתקופה האחרונה, בצורה כל כך בולטת ומרעשת, שהגישה של הציונות החילונית הייתה שאין קודש, שיש רק קודש. אני מקסים את זה, כן? אבל הייתי רוצה להתעכב עוד על שתי מילים. בייחוד במיזוגם ובחיבורם. מה ההבדל בין חיבור לבין מיזוג? בואו ניתן דוגמה רגע. כשהפילוסוף בספר הכוזרי דיבר על הקשר שבין האדם לשכל הפועל, באיזה ביטוי משתמש מהביטויים האלה? התמזג. עד שהוא התמזג עם השכל הפועל. מה זה נקרא התמזגות? ששניים נהפכים לדבר אחד, נכון? זאת אשליה של זוג צעיר שחושב שהם יהפכו לאחד. נכון, הם בטוחים שמחדר איחוד יצא בן אדם אחד. שאומרים שהם עושים שניים? מאוד מעניין. בדקתי. להבדיל, התורה על מה היא דיברה? על התמזגות? לא. על כן יעזוב בשביל בית המזוות עמו ודבק בישנו. ואתם הדבקים בהשם לא יחד. מה התכונה של דברים דבוקים? שלמרות שהם דבוקים, הם שניים. נכון, אם הייתי לוקח עכשיו את העת הזה ואת הפלאפון הזה, והייתי מדביק אפילו זה בעת שלוש שניות, הייתי עדיין מקבל שני דברים. הם לא התמדגו לדבר הזה. זה פלאפון, כפה שלא דברים לעשות. רס, מה זה אומר? זה עובד? הם לא התמדגו לדבר הזה. הם שניים. אומרים דבוקים, אבל הם שניים. התורה לעולם לא תדבר על התמזגות, כי כששני דברים מתמזגים אתה מאבד אחד מהם או את שניים. התורה תמיד תדבר על דבקות. אומר הרב, היחס בין קודש לחול הוא יחס שצריך להתברר, בין מצד המזיגה שלהם שהם הפכים לאחד כי מקור המחד, בין החיבור ביניהם שגם כשהם מחוברים הם עדיין שניים. אני קורא שוב את המשפט הזה, בייחוד במזוגם ובחיבורם, ובעיקר לא רק בחיים הפרטיים של האדם הפרטי אלא בחיים הלאומיים של הציבור.
אבל מזוג זה בעייתי,
אנחנו נדבר על זה.
הוא מציג את זה כאילו
אני עוד פעם לא סתם הקדמתי את ההקדמה הראשונה שהמקור של הקודש והחול הוא אותו מקור. כלומר בשורש הם מזוגים, בתוצאה, אני אומר משפט שצריך להבין אותו, הם מזוגים. בדרך, בין שנת אחד לבריאת העולם, שנת 6,000, הם אמורים להיות מחוברים. אבל אנחנו נדבר על זה, רק רציתי שנשים לב לזה. שהיחס בין קודש לחול הוא יכול להיות או מזוג, או חיבור, או האפשרות השלישית, אומר הרב, חייבים אנו לעקור את הטעות המצויה בשתי הקצוות, שמה הן שתי הקצוות? שאפשר להסתפק באחד מהשניים, ולא שאפשר להסתפק אלא שהשני מפריע לאחד. שזה לצערנו הרב, אני אומר עוד פעם בקיר גדול, לצערנו הרב זה המצב, מקווה לו שהמילה מצוי לא נכונה, אבל זה המצב המצוי של התפיסה הדתית או החילונית. התפיסה החילונית אומרת לא צריך לקודש מפריע לאחד, אני מקטין עד הקצה. התפיסה הדתית, אני מכיר על הקצה, אומרת, לא צריך לאכול, מספיק קודש. אז למה אתה אוכל אוכל בוקר? כי אין ברירה, אחרת אני לא אוכל ללמוד תורה. אז למה יש מדינה? כי אחרת יראו אלינו קסאמים, אז איך נלמד תורה? ומה קורה כשירו קסאמים? ברור, בורחים למקום אחר, ללמוד תורה בשקט. לצערי הרב, אני מדבר מהעובדות שקרו לא פה בישיבת קודש דרות. לכן יש שלושה מצבים, או מזיגה, או חיבור, או הליכה לקצוות. שלושה. מחויבים אנחנו לברר ולהודיע את המציאות של שני הצדדים הללו ביחד בחיים. את אי האפשרות להכחיד, כלומר לבטא, להשמיד, או גם לעזוב, לשים כרגע בצד, את אחד מהם. הקודש והחול יחדיו שני יסודות של חיים הם לנו. שניהם דורשים פיתוח, שניהם דורשים איתנו פיתוח והערכה נכונה. לא פעם בני נמצא נפתח את זה. טיפול והשגחה, והמזיגה היפה של שניהם, באיפורם ושיפורם, תעלה את כל העולם הערך העליון של הדרת פוז קודש קודשים. קודש קודשים שזה הקודש שבחור. היחד בין הקודש לאכול בצורה נכונה. אנחנו בפעם הבאה קצת יותר נחזור על המשפט האחרון הזה, נסכם ונחזור על המשפט האחרון, והחלק האחרון בפסקה הזאת, הגדרת הכל, הגדרת הקודש. בסדר? רבותיי, הנושא נבחר, בסדר? מקובל עליכם?
כן.
מה?
כן, כן.
מקובל. מה? מקובל עליכם?
כן.
טוב, צילומים אמרנו, אני אחרי להבין גילה. אני מקווה שאני אסתור.